אני אדבר ממש בקצרה, אני לא רוצה לדבר באריכות, אבל אני רוצה לדבר על נושא מאוד משמעותי וחשוב. אני חושב שכל שנה אני רוצה לדבר על זה, ואם לא זה לא בסדר, נושא מאוד מרכזי כשעוסקים. שעוסקים בימים שלנו עכשיו, הימים המיוחדים האלה, יום השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות. ואני רוצה לדבר על תופעה מאוד חשובה שצריך לתת עליה את הדעת, במיוחד בימינו, וזה נקרא לזה תופעת הדור השלישי, משהו כזה. הדור השלישי להקמת המדינה. אנחנו עוברים תהליך. יום הזיכרון, יום השואה קודם, אחרי זה יום הזיכרון וגם יום העצמאות, נקבעו בעקבות אירועים היסטוריים משמעותיים מאוד. יום השואה על השואה, יום הזיכרון, יום העצמאות, הקמת המדינה, הביאה אירועים היסטוריים חשובים מאוד, משמעותיים מאוד, מסמכים מאוד, כן, קיבלנו מדינה, דבר מאוד משמח, הוא מאוד משמח, אירוע היסטורי. אירוע היסטורי. כן, וכל מי סבא שלו, מה, נולד בשנים הראשונות שאחרי קום המדינה, בערך, כן? הסבים שלנו נולדו בערך אז? כן, בשנים שאחרי קום המדינה. הסבא יכול לספר לנו ההתרגשות שהייתה בשנים הראשונות, בשנות ה-50, מהמדינה. איך יום עצמאות היה יום מיוחד מאוד, כמה יש לנו מדינה. כולנו זוכרים איך היינו בגלות, איך אנחנו סבלנו בגלות, והנה יש לנו מדינה, ונלחמנו עליה, והקמנו אותה, וכולנו מאושרים. ברור שבשנים הראשונות של קום המדינה, הייתה שמחה גדולה, באמת אירוע היסטורי מאוד משמעותי, אבל דינו של אירוע היסטורי להיעלם. אני רוצה לדבר על הנקודה הזאת, על הנקודה המהותית הזאת. אירוע היסטורי נעלם. מה זאת אומרת? בוא נקפוץ רגע אחד 200 שנה קדימה, 2225, 300, 400 שנה קדימה. איך יראה יום העצמאות בשנת 2225? זה יהיה אחרי שכבר יש לנו 270 שנה המדינה. האם נשמח בהקמת המדינה כמו שסבא שמח? אני אומר בכוונה סבא, כי כבר אנחנו לא שוכח שם. אבל אפילו לא מדבר על סבא. סבא הוא מתרגש, הוא מספר לנו שהוא זוכר שהוא היה בן 10, אז הוא הלך ביום עצמאות לתלות גלים, וכולם התרגשו מאוד. כי זה ממש בשנים הראשונות שאחרי קום המדינה. אבל אירוע היסטורי הולך ומתרחק, הולך ונעלם. הדור הראשון, דור מקימי המדינה, בטח התרגשו. גם הדור השני. אנחנו כבר דור שלישי ורביעי וחמישי. עד כמה אנחנו מתרגשים מהקמת המדינה? אני אומר עלינו, כי אמרתי, 200 שנה, אבל גם כבר עלינו. עד כמה אנחנו מתרגשים היום מהקמת המדינה? יש לו שאלה חשובה. בוא ניקח היסטוריה, אירוע היסטוריה יוצא יותר רחוק, בסדר? יום השואה. יש פה כאלה שסבא של סבא שלהם הוא ניצול שואה, נכון? יכול להיות? כן? סבא רבא, בסדר, אבא של סבא ניצול שואה. מכרתם אותו, אני לא יודע. אחרי תקופה מהמדינה, בשנים הראשונות שקורה מדינה, שכולם היו ניצולי שואה, אחר כך כולם היו בנים של דור שני לניצולי שואה. מה לנו לשואה היום? זה רחוק מאיתנו 80-90 שנה. האם אנחנו מרגישים היום את הצער של השואה? את הסבל, את הדבר הנורא שנקרא שואה? ברור שמרגישים, מה זאת אומרת? 9 מיליון יהודים, זה נורא והיום, מי שעשה המסע לפולין, בוודאי חווה את זה בעצמו. אבל בוא נדבר 200 שנה. 2225. מה יהיה יום השואה בשנת 2025. מישהו מאיתנו זוכר בכאב את מסעות הצלב? היו שם פוגרומים נוראים לא פחות מאשר השואה. פחות בכמות, כי היו פחות יהודים. זה גם היה יותר, אזור יותר מרוכז באירופה. אבל מה שעשו שם נורא והיום. הפורעים, הנוצרים, בקהילות היהודיות. שחיתות נוראיות, כמעט כמו, יותר מאשר החמאס באיזה מטור. מישהו כואב את זה היום? מישהו מרגיש את זה היום? את הסבל, את הצער הנוראי על, על, על מסעי הצלב? גזירות תחתת. שמעתם על זה פעם? גזירות תחתת. זה לא לפני הרבה זמן. לפני 300 שנה. גזירות נוראיות. כן, ברוסיה. פרעות איומות ונות. קפאו על זה יום, 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 סליחות. קף בסיוון נקבע בתור יום של סליחות. אתם מכירים את זה, כי אתם לא אשכנזים. אבל אשכנזים קבעו את קף בסיוון, יום שבו נרצחה אחת הקהילות, הושבדה אחת הקהילות שם במזרח אירופה, בתור יום, יום אבל. ואומרו סליחות. תקחו סידורים אשכנזיים ישנים, סליחות לקף בסיוון. אף אחד לא יודע מה זה בכלל. סליחות שתקנו, ממש סליחות בתפילה, לזכר הפרעות הנוראיות של תחתת. מישהו כואב את זה היום? אתם יודעים כמה יהודים נהרגו ב... נלך עוד אחורה, מרד הגדול. כמה נשחטו, כמה נשרפו. טוב, נו, יכול להיות להיסטוריה שלנו, שההיסטוריה שלנו מלאה בפרעות ובצרות. לא כואב לנו על זה. למה? כי זה רחוק מאוד מאוד מאוד. רחוק מאוד. עד השואה עוד קצת קרובה. יש עוד טיפה ניצולי שואה, שעדיין אני ככה הולכים, לוקחים אותם למסע החיים. זה עוד קצת נוגע אלינו. עוד 30 שנה, 50, 200 שנה. מה יקרה האירוע הזה? אירועים היסטוריים הולכים ונעלמים. זה גזירת הגורל. ואנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בתפר הזה. עד כמה אנחנו כואבים את השואה? עד כמה אנחנו באמת עכשיו חוגגים את שמחת יום העצמאות? עד כמה אנחנו שמחים במדינה? אנחנו שמחים במדינה, בטח, זה דבר טוב של מדינה, כן, שמענו מעלה מסל בגלות. אנחנו יודעים לספר את זה. אתה באמת שמח את זה? אתה מרגיש שמחה בכל המדינה? איזה אושר גדול יש לנו שיש לנו מדינה. צריך ביום עצמאות, תמיד הרב דרוקמן היה מוציא לפיסת עיתון ישנה כל יום עצמאות. מה מכיר לנו? זה מישהו שכתב בעיתון לפני בטח 50 שנה. והוא מקריא שמישהו כתב, שהוא אומר, אתה לא יודע מה זה בלי מדינה. אני יודע, הכותב. אני יודע מה זה בלי מדינה. מה היה פה כשהיה אותנו מדינה? מה היה מצבנו בעולם? אז אל תהיה כפוי טובה, תגיד תודה למדינה. כל שנה מקריא את הפיסה בעיתון. אתם יודעים מה זה בלי מדינה? לא, אנחנו לא יודעים. כולנו נולדנו לתוך המדינה, אנחנו לא מתרגשים מהקמת המדינה, כמו שהתרגש מי שבאמת ניצל מהשואה, הגיע לאיזו גלת מפילים, נלחם בבריטים והקים מדינה. אתה רואה את ה... אנחנו לא שמחים. לא שמחים. קשה לנו לשמח באירוע היסטורי. כמה נשמח בעוד 200 שנה בהקמת המדינה. זה כל עובדה קיימת, כולנו נולדנו לתוך המדינה, כולנו חיים, אתה באמת שמח על הקמת המדינה. האירוע היסטורי הלך ונעלם. אז באמת זה עבר, בשנים הראשונות של המדינה, סמכו מזה. בשנות ה-50 וה-60 וה-70, באמת, כולם היו בני דור הקמת המדינה, או לפחות דור שני של מקימי המדינה. סמכו בזה, יש לנו מדינה, אז זה מאוד משמח, מאוד משמח. אנחנו כבר דור שלישי, ברביעי, בחמישי. משהו הולך ונעלם כאן. משהו הולך ונעלם. עד כמה באמת נוכל, עד כמה נמשיך, נוכל להמשיך לשמוח באמת מזה שיש לנו מדינה. אנחנו מסכים שיש מדינה. אתה מרגיש את זה? זה כמו, עד כמה אנחנו שמחים מזה שיש לנו תורה. אתה יודע מה קרה לפני מתן תורה? לא הייתה לנו תורה. מה זה? אתה יודע מה זה? עם ישראל בלי תורה? יום לפני ו' בסיוון? ועכשיו ברוך השם, יש לנו תורה, אנחנו מאוד שמחים. אני לא זוכר מה היה לפני ו' בסיוון מתן תורה. אז אני לא שמח שיש לי תורה באירוע הזה. תראי מה שאני רוצה לומר. אירוע הולך ונעלם. אנחנו מנסים להתעקש, להחזיק אותו, לשמוח בו. רואים את זה בעיקר בהקשר של יום הזיכרון. יום הזיכרון, עד לפני שנה וחצי, היה יום בעייתי. כי הוא היה יום זיכרון לחללי מערכות ישראל. אלה שותפו להגנת המדינה, על הקמת המדינה. חללי מלחמת יום כיפור, חללי מלחמת ששת הימים, חללי מלחמת יום מלחמת העצמאות, ששת הימים, מלחמת יום כיפור. שלום הגליל, נו, קצת. חללי מלחמת יום כיפור, 73, הם היו צריכים להיות היום בני כמה? נניח שהם היו חיילים בני 20, מה היו חיילים בני? בני 70 עכשיו. נכון? כלומר, זה אנשים בגיל של סבא. או סבא, או סבא, סבא רבא. נכון? זה ברור שבשנה שאחרי מלחמת יום כיפור, זה היה אבל לאומי. יום הזיכרון היום, אבל לאומי. מי לא, לא הייתה משפחה אחת שלא הכירה איזה חייל או משהו. אבל עברו זמן, עברו שנים. אתה מכיר היום חללים של מלחמת יום העצמאות? יום העצמאות. זה אירוע מאמין מספרי ההיסטוריה. אז היה לפני שנה וחצי, היה קשה מאוד להיות עצובים על חללי מערכות ישראל. מי הכיר? מי הכיר? אז פרצו לזה פתרון, לפני איזה 10 שנים, וצרפו ליום הזיכרון, אמרו זה לא יום הזיכרון רק לחללי מערכות ישראל, אלא, וגם לנפגעי פעולות האיבה. ברוך השם. יש על מי להצטרף. יש על מי להתאבל. כי פיגועים, טרור, מה לעשות היינו כל השנים. נכון? כבר כשאינו קצת את המהות של היום, זה לא על מלחמות ישראל להקמת המדינה. זה גם סתם טרור. סתם יהודי שנסע בכביש והערבים רצחו אותו. הוא לא נסע להקים מדינה. סתם נסע הביתה. אז הרחב זאת בשמות של יום הזיכרון, שיהיה על מה להתאבל. כי מי יכול להיות עצוב על חללי מלחמת יום העצמאות, שמה לי ולהם? אחרי לא הכרתי אותם. שמחה יותר קל להחזיק. עצב קשה להחזיק זמן. והוא הולך ונעלם. לצערנו, לפני שנה וחצי, יתנו מספיק סיבות להיות עצובים גם יום הזיכרון, והאבל של יום הזיכרון של שמחת תורה, מה שהיה לנו כאן, תודה יחזיקו עוד כמה שנים. אבל עד כמה? בוא נניח שבעזרת השם נגיע סוף סוף לשלום אמיתי. שלום אמיתי עם הערבים, כלומר אנחנו פה והם שם, ויש שלום, ולא יהיו ערבים, ולא יהיו פיגועים, ולא יהיה טרור, וארץ ישראל תהיה מיושבת מה שצריך. זה לא רחוק. זה לא רחוק. זה יקרה עוד כמה שנים. על מה נצטער ביום הזיכרון בשנת 2225? כאילו, תלך לבית הקברות בהרצל, ותראה מצבות של חיילים לפני 200 שנה, שמסרו את הנפש על הקמת האומה. כמה תהיה עצוב עליהם? עצב, רגע של עצב. קשה מאוד להחזיק עצב. נכון? כמה אתה עצוב היום על חיילי יהודה המכבי שנהרגו במלחמה שלהם נגד היוונים? נהרגו חיילים? במלחמת החשמונאים נהרגו חיילים? אלעזר התמוטט מתחת לפיל. אתה עצוב על זה? תלך לקבר של חיילי יהודה המכבי ותהיה עצוב עליהם? זה אירוע היסטורי. אז אירועים היסטוריים הולכים ונמחקים. גם בשמחה וגם באבל. ועכשיו אנחנו בבעיה. כי עד לפני 20-30 שנה, השמחה של יום עצמאות הייתה חיה. והעצב של חללי מערכות ישראל גם היה חי. היום אנחנו כבר לא שם. אנחנו לא עצובים על חללי מערכות ישראל. אנחנו באמת לא שמחים במדינה. שמחים במדינה, אבל אני חושב שאני מרגיש את הפלא הגדול, זה נתון בבגרות ההיסטוריה. שקרה המדינה. אנחנו לא מרגישים את זה. מסכים איתו בתחושה? ומה יקרה עוד 200 שנה? אז האמת זה תהליך טבעי. תהליך הגיוני. כל אירוע היסטורי, לאט לאט הולך ואיבד את המשמעות ההיסטורי שלו. האמת שיש לנו 3 חגים כאלה. 3 חגים היסטוריים שמציינים, 3 אירועים היסטוריים שהפכו להיות חגים. כן? זה פורים, חנוכה ויום העצמאות. 3 חגים מדי רבנן, שמציינים אירוע היסטורי. נכון? פורים זה נס ההצלה מהמן, חנוכה, זרות היוונים, מכבים, והם עצמו את הקמת המדינה.
פסח,
מה? פסח זה חג היסטורי מיוחד. דיברנו היום, הוא חג היסטורי שהפך להיות חג מקר קודש. פסח זה משהו קצת אחר. חג מדאורייתא. חגים מדרבנן הם אחרים. היה אירוע היסטורי, אנחנו מציינים אותו לדורות. אבל פורים וחנוכה, אף אחד היום לא מציין לדורות את נס ההצלה מגזירת המן. וואו, אתה יודע איזה שמחה? כמעט נהרגנו. להשמיד, להרוג ולאבד. ברוך השם, ניצלנו. כמה אנחנו שמחים שניצלנו מגזירת המן. מישהו שמח על זה היום? זה המשמעות של פורים היום? כן, האירוע ההיסטורי כבר עבר מזמן, לפני 2,000 שנה. יש תהליך טבעי שכל אירוע היסטורי עובר, שהוא הופך מאירוע נקודתי, זמני, לאירוע על זמני. הוא הופך מאירוע לרעיון. פורים מבחינתנו זה לא האירוע ההיסטורי של המן ומרדכי. פורים הוא רעיון. כשאנחנו מתכוננים לפורים, כשאנחנו חוגגים את פורים, אנחנו לא מדברים עכשיו על המן ועל מרדכי. ואתה יודע איזה פחד היה שם בשושן הבירה, וברוך השם ניצלנו, כמה אנחנו שמחים על ההצלה. לא זה הנושא של פורים. פורים הפך לעבר תהליך של, זה נקרא סימבוליזציה, הפך להיות סמל, רעיון. בסדר? פורים מבטא רעיון כלשהו. שכל ספרי הסתם שאנחנו קוראים לפני פורים מסבירים מה הרעיון. הוא נשען על האירוע ההיסטורי. הוא התחיל כאירוע היסטורי, אבל הוא הפך, הוא עבר הפשטה. נכון? אנחנו לא מדברים שם על המן ועל מרדכי כאנשים. על האירוע עצמו, מה קרה שם. זה רעיון מאחורי זה. והמן הוא מרדכי, זה המלאק, ומלחמת המלאק, והמלחמה הפנימית, והמלאק הפנימית. הרבה רעיונות שאנחנו שואבים מהאירוע ההיסטורי. שהאירוע ההיסטורי עורר אותם, אבל כבר הרבה אחריו. האירוע התקלף, ועבר הפשטה, והפך להיות רעיון. תהליך טבעי, שקורה לכל אירוע היסטורי. גם חנוכה. חנוכה היה פעם אירוע היסטורי. ניצחנו את היוונים. איזה גזרות נוראיות הם גזרו, איזה מיטות משונות הם גזרו, וברוך השם, החשמונאים יצאו למלחמה וניצחו את היוונים, וברוך השם, תיארנו את המקדש והחזרנו את השלטון לידיים יהודיות, כולם מאוד, מאוד שמחים. זה האירוע היסטורי. אתה שמח את זה? שחזרה מלכות לישראל יותר מ-200 שנה? זה שאנחנו מציינים בחג חנוכה? איזה יופי, איזה כיף שהיה לנו פה מדינת חשמונאים. אנחנו לא שמחים מהאירוע ההיסטורי, לא, זה לא עושה משמעות של חנוכה. גם האירוע ההיסטורי של חנוכה עבר הפשטה. נכון? חנוכה בסגמן רעיון, המלחמה של, של החשמונאים מול היוונים, זה מלחמת הרוח והתרבות, ותורה שבעל פה. המון רעיונות שאנחנו שואבים מהאירוע ההיסטורי, שמתחיל מהאירוע ההיסטורי, ומקבלים פה רעיון שלהם. התהליך שאני אומר הוא ברור. מובן שאני אומר, אני קצת מדבר קצת דברים כבדים, אני מקווה שאתם מחזיקים במה שאני אומר. אז האירוע עובר מאירוע היסטורי לרעיון מופשט, על זמני. אבל בדרך הוא עובר דרך תקופת מעבר. תקופת מעבר. שבו, כן, בשלב הראשון, האירוע היסטורי הוא באמת מסבך, מבחינה היסטורית. אני בטוח שבשנים הראשונות, אחרי שהחשמונאים ניצחו את היוונים, כולם היו מאושרים. שנה אחרי זה, כשהגיע חג חנוכה, מי לא קפץ ברחובות? וואי, מה היינו פה שנה שעברה? ואיזה נס אדיר קרה? ושבית מקדש? מה היה פה כשהיו יוונים? כולם שכו היו מאושרים. בשנה שאחרי, בשנתיים, שלוש, אחרי 10 שנים גם כן. כולם היו שמחים עדיין מהאירוע ההיסטורי. וככל שעבר הזמן, האירוע ההיסטורי הלך ונעלם. אחרי 20, 30, ו-100 שנה, זה הלך ונעלם. נכון? בחנוכה אני יכול לשאר את זה. בפורים אנחנו יודעים את זה. כשלמדנו את פרק ט' במגילה, מגילת אסתר, זה בדיוק התהליך שקורה שם. חג פורים הלך ונעלם. כשקבעו את חג פורים מיד אחרי נס ההצלה, קבעו, כולם שמחו, ברור שכולם, השנה, שנתיים הראשונות אחרי חג פורים, כולם עוד שמחו, נכון? ואתם יודעים מה היה פה לפני שנה, ואיזה יופי, וכולם קפצו ברחובות משמחה. אבל ככל שהזמן עבר, אחר כך הלך ונעלם. ומרדכי ואסתר צריכים להוציא תגרות שניות כדי להסביר את מהות היום. אנחנו לא שמחים רק כי ניצלנו. כי זה שניצלנו, זה ייעלם במהלך ההיסטוריה. יש כאן איזה רעיון שחג פורים ביטא. רעיון מופשט, על זמני, מעל הזמן, שהתבטא באירוע ההיסטורי. אז אנחנו לאט לאט עוזבים את האירוע ההיסטורי ועוברים לרעיון המופשט שלו. בסדר? אנחנו עכשיו נמצאים בדיוק בתווך הזה. האירוע ההיסטורי, אני חוזר עכשיו אלינו, ליום העצמאות. יום עצמאות, יום הזיכרון, זה אירוע היסטורי שהולך ונעלם. לא, אנחנו לא שמחים להקמת המדינה. אני נולדתי לתוך המדינה, קיימת, חיה, נושמת. לא יודע מה פה לפני שנה המדינה. אני יודע בסיפורים, קראתי בספרי היסטוריה, אבל אני לא חווה את זה. אתה יודע מה זה חיים בלי מדינה? לא, אני לא יודע מה זה חיים בלי מדינה. כן, אבל סבתא שלך הייתה בסדר, אבל אני לא הייתי שם. אני לא יכול להגיד שאני שמח היום על האירוע היסטורי, הוא הולך ונעלם. אנחנו דור שלישי ורביעי וחמישי לקמת המדינה, האירוע ההיסטורי הולך בינינו. זה ניכר ברחובות. תצאו לרחובות, תראו איך מציינים את יום הזיכרון ואת יום העצמאות. הם הולכים להבדיל את המשמעות שלהם. יום הזיכרון, יום העצמאות, בכלל איבד את המשמעות שלו. תצא לרחובות, על מה שמחים בדיוק? מה שמחים? יום שבתון, הולכים לפארקים, עושים מנגל. אבל איפה ניכר את השמחה? מה אתה שמח? מה, יש מדינה, מה אתה לא יודע, יש מדינה, אז אנחנו הולכים לנפל. מישהו בית מתרגש בהקמת המדינה? כמו שהיה לפני 30 ו-40 ו-50 שנה? יום עצמאות בחוץ, ברחובות, מזמן איבד את המשמעות. זה סיבה למסיבה. זה הכל. סליחה שאני אומר את זה. סליחה שאני פוגעת בקדושת היום, לכאורה. סיבה למסיבה. אני לא יודע, יום שמח, יאללה, שמחים, שמחים. אז יאללה, נעשה מהמות וזה. מה זה קשור? לא שאני, שמחה. כל מכשירה שמחה באים בחשבון. מה שאתה עושה? נקרא לשמוח. על מה? לשמחה, מה זה עושה? לא יודע, שמחה, המדינה, יאללה, תשמח. יום הזיכרון, לא יותר. פעולת מבית המשמעות. אני לא דבר שאני מפגח על פעולות האיבה. צערנו שנוע על זה, אבל נפגעי מערכות ישראל, אותו שיום הזיכרון כל כך מאבד את המשמעות שלו, כי עכשיו יום הזיכרון עובר תהליך של הפרטה. בסדר? אתה אמור להיות עצוב. איך אני אפוך אותך לעצוב? נכון? איך נהפוך את יום הזיכרון? זה יום אבל, אתה אמור להיות עצוב. יש מאמץ אדיר של כל מארגני הטקסים, של התקשורת, לגרום לנו להיות עצובים. כי צריך להיות עצוב, לא? זה יום עצוב. זה כמעט כמו שאומרים לי, תהיה עצוב בתשעה באב. יד על הלב. מי עצוב פה עכשיו מהחורבן הנורא של תשעה באב לפני 2,000 שנה? מה שקרה שם, שהרומאים הרגו והבבלים לפני כן. מישהו עצוב מתשעה באב? איך בית המקדש עלה בלהבות? מישהו עצוב על ה... אז מרחים אותי פה, אני צריך להיות עצוב על נפגעים של החללים. אבל לא מכיר חללים. אין לי המשפחה. אף אחד אצלי שלך לא נהרג במלחמת יום כיפור, בטח לא במלחמת יום העצמאות. אז איך אני עצוב? אז אנחנו מנסים להחדיר עצב, ואנחנו, בכל הטקסים הציבוריים, מנסים להכניס עצב בכוח. איך עושים את זה? על ידי הפרטה. בואו ניקח את החייל הבודד. נראה כמה זה עצוב שהוא מסתלם. כל הטקסטים שתשמעו בטקסים של יום הזיכרון, בכל מקום. טקסים ממלכתיים, טקסים בבתי קברות, טקסים עירוניים, טקסים בבית הספר, בגן, כל הטקסים עוסקים בכמה עצוב שהוא מת. יוסי, איזה חיוך היה לו, כמה אוהב לשחק כדורגל. יום אחד הוא מת, הוא הלך. אנחנו כל כך עצובים, חור בלב. כל מיני ביטויים כאלה, סליחה שאני קצת ציני, כדי לגרום לך להיות עצוב. כדי לא יכול להיות עצוב. זה תהליך מאוד מסוכן, אני לא רוצה לדבר על זה בהרחבה עכשיו. תהליך מאוד מסוכן, כי המשפט הבא תמיד זה, חבל שהלכת. כל כך אהבתי אותך, כל כך רציתי אותך. איך אני יכול בלעדיך? איך אני יכולה בלעדיך? מה אני אעשה עכשיו? נשארת לי חור בלב. החיים שלי לא יכולים. חבל שהלכת. המשפט הבא אחרי חבל שהלכת? חבל שנלחמת. חבל שנסעת את הנפש. חבל שנלחמות. חבל שנלחמת על הארץ. חבל שהמדינה הזאת גובה חיים סתם. חבל שאנחנו מקריבים את חיי בנינו על המדינה. חבל שהולכים חיילים למות בקרבות. למה? בוא נעבור לארצות הברית. זה ההשלכות של הצער הפרטי הזה. זה כל כך עצוב. אז באמת למה? יום הזיכרון. תהיה עצוב כי החייל מת. והוא עשתה חור בלב להרבה אנשים. באמת חבל. חבל שהוא התגייס. חבל שיש צבא. אתם יודעים את הכיוון. כן. כי צירות עצוב. אז זה הדרך שלנו, את עצובים. אז זה שוב, לנסות להחזיק בכוח את יום הזיכרון, שנרגיש בו משהו. טוב, אמרתי, לצערנו, בשנה לחצי האחרונות, נתנו לנו מספיק סיבות להיות עצובים יום הזיכרון. אבל אנחנו צריכים איכשהו להחזיק את העצב בידיים, אז מחפשים דרכים. טוב, אני מעריך אותו מדי, אני רוצה לסיים כבר. זה תהליך בריא. תהליך בריא שיום העצמאות ובזיכרון מאבדים את המשמעות שלהם. מאבדים את המשמעות ההיסטורית שלהם. זה לא אירוע היסטורי. יש תוכן ליום הזה. יש תוכן. מאירוע היסטורי הופך להיות רעיון. כמו שפורים הפך להיות רעיון, וחנוכה זה רעיון, אנחנו לא עוסקים במלחמת החשמונאים. יש כאלה שבחנוכה הולכים לשחזר את קרבות החשמונאים, זה נחמד, קרב מאוס, בסדר, אבל זה לא אירוע היסטורי. אנחנו לא מציינים את חנוכה לא מדברים על האירוע ההיסטורי שהיה שם, איך הם נלחמו בדיוק, ואיך הם פרצו לתור איזה טקטיקות היצבות האלה. לא עוסקים בקרב. אנחנו עוסקים ברעיון של חנוכה. כנל פורים. אנחנו לא עוסקים עכשיו בפורים, אף אחד לא עושה טיול לשושן הבירה. כן? בואו נראה את ה... נחשוף את ה... את ה... את ה... את ה... את ה... את הספרים שהמן כתב להשמיד את היהודים. נעשה מוזיאון המן. אין דבר כזה. האירוע ההיסטורי נעלם. כי פורים הפך להיות רעיון. חג עם תוכן, משמעות. בסדר? אז מאירוע היסטורי זה הופך להיות רעיון, הוא הופך להיות רעיון מופשט, והוא הופך להיות רעיון רוחני. כן? מאירוע נקודתי היסטורי הופך להיות משמעות אידיאלית, רוחנית. כן? קשה מאוד להפוך, לשמר אירוע היסטורי כפי שהוא. רק כשהוא הופך להיות רעיון ערכי, אידיאליסטי, רוחני, אמוני. יש תוכן אמוני בפורים. תוכן אמוני בחנוכה. מי שלא אדם מאמין לא יכול לרוג בחנוכה. לא אומר כלום מה קרה מיכולת החשמונאים. אבל כשהרעיון הופך להיות מאירוע היסטורי לרעיון אידיאלי, הופך להיות רעיון אמוני. בחנוכה זה חג דתי. בפורים זה חג דתי. גם יום העצמאות ויום הזיכרון זה חג דתי. אלה אירועים דתיים. ימים דתיים. שהם תוכן דתי. אידיאליסטי. כן. אם תנסה לשמר את המשמעות ההיסטורית, זה לא יחזיק. זה לא יחזיק. יעלם עתיד יום העצמאות להיות חג דתי. בדיוק כמו חנוכה ופורים. מישהו מציין אותך את חנוכה ופורים? במגזר החילוני? בסדר, בכל הגנים חנוכיות וזה, סתם פולקלור, תרבות. מישהו חוגג את חנוכה ופורים? את המשמעות שלהם? הרי נגזר הגזר על כל היהודים. גם החילונים היו עלולים להרג מהמן. אז למה החילונים לא שמחים מגזרת המן? לא? כי האירוע ההיסטורי נעלם ונשאר התוכן הרוחני שלו. הפך להיות חג אמוני, דתי. בסדר, גם יום העצמאות, יום הזיכרון, חגים דתיים. ומה שאנחנו רוצים לעשות, להעביר את החג הזה מהמשמעות ההיסטורית למשמעות האידיאליסטית שלו, הרעיונית שלו. אנחנו נמצאים בדיוק בתווך עכשיו, בתווך, בתקופת המעבר הזאת, שהמשמעות ההיסטורית הולכת ונעלמת, הולכת ומתמסמסת, והיא תהפוך עוד מעט לאירוע רעיוני. עוד יבואו ימים ויגידו וורטים על יום העצמאות. הדגל הוא שני משולשים, כי משולש בגימטריה זה כך וכך, ושתי פסים, פס כפול 2 בגימטריה זה כך וכך, שווה וורטים, כמו שאומרים וורטים על חנוכיה, נכון? וורטים זה, אני לוקח את זה כדוגמה, זה משהו דתי כזה, רעיון הדתיים. יום עצמאות זה יום דתי, הוא יהפוך להיות דתי. כשהוא יסיים לאבד את המשמעות ההיסטורית שלו, תשאר משמעות רוחנית. עכשיו אנחנו בדיוק בתקופת האמצע הזאת, בתקופת המעבר הזאת. אנחנו מנסים איכשהו לשמר את האירוע ההיסטורי, אבל זה לא יחזיק, זה לא יחזיק. שומעים הרבה דרשות על יום הזיכרון, יום העצמאות. אתם יודעים מה היה פה כשלא הייתה מדינה? אבל זה נועד לכישלון, עזוב, החלופה אחרי זה. תן לי את התוכן הרוחני של יום הזיכרון ויום העצמאות. מה המשמעות הרוחנית שלו? לא ההיסטורית. אתם יודעים מה, אתה מבדיל הדק הזה? לא דק בכלל. אני חושב שאני מצליח להמחיש אותו. מה הרעיון הדתי של יום העצמאות? מה אומרת הקמת המדינה כאירוע היסטורי במובן הדתי? כשמרדכי ניצח את המן, זה משמעות רוחנית. מה? המלך וישראל, הרוח מול הקודש, וכו' וכו'. כשהמכבים ניצחו את היוונים, זה משמעות דתית, רוחנית, לא היסטורית. כשקמנו מדינה, מה המשמעות הרוחנית של זה? מה התוכן של יום העצמאות מבחינה רוחנית? אנחנו צריכים להגיע ליום הזה. לא למשמעות ההיסטורית שלו. אנחנו הולכים להתנתקים מזה. אני קצת רוצה להקדים את זמננו, כן? לקפוץ קדימה עוד איזה 100-200 שנה. מה יציינו ביום העצמאות עוד 200 שנה? אפשר להתחיל לבנות את זה כבר עכשיו. מה המשמעות של יום העצמאות, המשמעות הרוחנית שלו? משהו של מדינה מבחינה רוחנית. לא הקמת המדינה, האירוע ההיסטורי, המשמעות של יום העצמאות מבחינה רוחנית. מה אני שואל? שאני לא כבד מדי. בואו נחשוב. המשמעות הרוחנית של יום העצמאות זה לא כמה אנחנו צריכים שקמה המדינה כאירוע היסטורי, אלא מה? מה המשמעות של מדינה? מה המשמעות הדתית של מדינה? יום העצמאות זה יום של בירור. חג העצמאות זה חג דתי שעוסקים בבירור, קרה כאן משהו. כן? בפסח אתה מציין את יציאת מצרים, בשבועות אתה מציין את מתן תורה, בחנוכה אתה מציין את תורה שבעל פה, ופורים אתה מציין את קדושת ישראל. מה אתה מציין ביום העצמאות? את המשמעות של מדינת של המדינה, המשמעות הרוחנית של המדינה. מה המשמעות הרוחנית של המדינה? כן? תעזבו את המשמעות הטכנית של המדינה. שפעם הרגו אותנו, עכשיו יש לנו צבא ולא הורגים אותנו. פעם שרפו אותנו באושוויץ, עכשיו ברוך השם אנחנו פה חיים חיים עצמאיים. זה טכני. מה המשמעות הרוחנית של מדינה? מה המשמעות הרוחנית של מדינה? מה השתנה פה רוחנית? בהנהגה האלוהית, בשאיפות הרוחניות שלנו. מה השתנה ביום עצמאות? קרה משהו, קיבלנו משהו. משהו במהות הרוחנית שלו משתנה. אחרי יום עצמאות, אחרי הקמת המדינה. מה זה מדינה? מה המשמעות הרוחנית של מדינה? זה ברור, צריך לשאול את זה. היהדות שלפני קום המדינה זה לא היהדות שלכם, שאחרי קום המדינה, זה יהדות אחרת, קיבלנו משהו. קרה משהו. כמו שהיהדות שלפני חנוכה היא לא היהדות של אחרי חנוכה. קיבלנו משהו בחנוכה. מה קיבלנו רוחנית בהקמת המדינה? מה המשמעות הרוחנית של הקמת המדינה? כששמואל אומר, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד, אז הוא בא להגיד כמובן בפשט, שזה אין הרבה הבדל. אל תצפה שלימות המשיח יהיו כל מיני ניסים ונפלאות, ההבדל בין העולם הזה לימות המשיח, רק שיעבוד מלכויות. זה ההבדל. זה הפשט. אבל בעומק מה שהוא אומר, דע לך, אתה יודע מה ההבדל בין לימות המשיח לעולם הזה לפני המשיח? שיעבוד מלכויות. אתה יודע מה המשמעות הרוחנית שהשתנתה כאן? איך הזהות הרוחנית של עם ישראל השתנתה לגמרי בהקמת המדינה? כששיעבוד מלכויות יצא מאיתנו? זה עולם רוחני אחר לגמרי. העולם הרוחני של עם ישראל השתנה לגמרי. תברר את זה, צריך ללמוד את זה. מה השתנה בפנה רוחנית בעקבות הסרת שיעבוד המלכויות? אתם מבינים? זה לא את היהדות. צריך ללמוד את זה. מה השתנה כאן? מה המשמעות של השינוי הרוחני? מה התווסף לנו רוחנית בעקבות הקמת המדינה? אתם מבינים את השאלה שלי? משהו השתנה כאן. היהדות של לפני קום המדינה זה לא היהדות של אחרי קום המדינה. זה משהו אחר. משהו השתנה. מה השתנה? בייעוד של עם ישראל, בתפקיד של עם ישראל בעולם, במשמעות הרוחנית של המצוות. הכל השתנה. משהו השתנה. עברנו מהעולם הזה לימות המשיח. השיעבוד מלכויות שינה את כל הרוחניות של עם ישראל. וואו, מה השתנה בעקבות הקמת המדינה? זה ברור רוחני שצריכים לעשות אותו. אני חושב שזה הרבה משמעות של יום העצמאות לדורות. לא לדור הקמת המדינה. משמעות הרוחני של דורות. מה השתנה כאן? שאלה משמעותית. מה השתנה? מה שונה היהדת, היהדות, מלפני קום המדינה ואחרי קום המדינה? יש לכם תשובה לשאלה, אני מובן בשאלה שלי. סברי את זה, מה השתנה כאן? לא מה השתנה טכנית. טוב, פעם חיינו בגלות, היה מאוד קשה לקיים מצוות, עכשיו ברוך השם, חיים בארץ. זה טכני, זה היסטורי, זה בסדר, חסר משמעות. אנחנו חיים בארץ 70 שנה. מה השתנה רוחנית, רוחנית? מה שונה היהדות של ימות המשיח מהיהדות של לפני ימות המשיח? אני ברור בשאלה שלי. צריך להעמיק בזה, להעמיק ולהבין את המשמעות של העדות, צריך לחיות את זה. זה נושא שצריך לברר אותו. אני לא אומר את זה עכשיו, כי אני רק קורא, נותן פה קריאת כיוון, צריך לעשות בזה. אני רוצה רק להתגר, בזה נסיים. רק להתגר, בסדר? כי אני צריך להבין מה השתנה בעדות שלפני קום המדינה, והעדות שחי קום המדינה. בסדר? מי שייצג בעיניי באמת הצורה הכי יפה והכי ברורה את העדות שלפני קום המדינה, זה הרש"ר הירש. כן, לא רק הוא כמובן, אבל אני חושב שהוא עושה את זה עבודה מאוד יפה. ובואו נראה, אני אקח עם כמה פסקאות המשפטים מתורת הרש"ר הירש, שתבינו למה אני מתכוון להגיד שהיהדות השתנתה אחרי קמת המדינה. בסדר? תגידו את זה בעצמכם. המשימה תהיה לנסח את זה בהגדרות מדויקות. מכירים את הספר יגיעות צפון? שלב ראשי השאר יש? מכירים? אף אחד? לא, ברוך השם, יש לי כמה. בסדר, גרות צפון, חיבור אחד נפלא של השאר יש. יודעים מי זה השאר יש?
בוודאי.
גם בהיסטוריה לומדים אותו. גם בתושבה, מחשבת. ברוך השם, מכירים אותו. הוא חי בגרמניה בתקופת ההשכלה, באמת הציל את יהדות גרמניה מתבוללות. אדם מיוחד מאוד, צריך לדבר עליו בהרחבה, אבל לא עכשיו. וגרות צפון, אחד החיבורים הפחות מוכרים שלו, אבל איגרת מאוד, חיבור מאוד נפלא, קצר מאוד, זה בעצם כאילו מכתבים. מכתבים שנשלחו בין משכיל לבין רב. כן, זה לא מכתבים אמיתיים, זה לא כתב את המכתבים האלה, אבל ויכוח בין נפתלי לבנימין, בין רב למשכיל. הרב רוצה לשכנע את המשכיל ואת ערכי היהדות. אז פה הוא פורס בצורה מאוד מאוד יפה את כל ערכי היהדות. המשכיל אומר לו, הוא לא בדיוק משכיל, זה בחור נער צעיר שמתלבט, אומר לו, הרב, בוא אני אפרוס בפניך את כל יסודות היהדות. תראה כמה זה יהדות יפה. אז בחיבור קצר ויפה, הוא הצליח לפרוס את כל ערכי היהדות שלו. נפלא. ואני רוצה להקריא לכם כמה משפטים קצת מעצבנים. בסדר? ותתמודדו איתם. שדרך ההתמודדות עם מה שכתב הרש"ר הריש, יעזור לנו להבין מה אנחנו מחפשים ביום העצמאות רוחנית. יש לו תיאור היסטורי של עם ישראל, מה קרה איתו, לאורך כל ההיסטוריה, ואז הוא מגיע לגלות.
אבל איך הוא מתהליך הזה שאמרת שהוא הופך מהיסטורי לרעיוני?
מה השם של זה? זה חשוב. קראתי את זה סימבוליזציה. סימבול, סמל, כאילו להפוך את האירוע הממשי לרעיון, לאידאה. נדבר על הגלות. עם ישראל יוצא לגלות. אני אקרא כאן ממש כמה משפטים, רק שתתרשמו מהתפיסה. עכשיו שכותב לאורך כל הדרך, תפקיד עם ישראל בעולם, זה ידוע, עם זה יצר תילי, תגלתי, ספרו, עם ישראל אמור לקחו בשם השם, להעיר את העולם כולו בשם השם, יכירו וידעו כל ישבי תבל, כי לך תיכה כל בערך תשבה כל השם. זה השאיפה שלם. עם ישראל בא לקחו בשם השם, להעיר את העולם באור השם. יפה. אומר השאר יש ככה. בגלות, על כוחו גלה מאדמת עושרו, שדיח אותו להתרחק בזדון מתפקידו. טוב, קצת מילים גבוהות, כי נכתב בגרמנית, אבל תרגום פה, תרגום קצת ישן. עם ישראל יצא לגלות, בעצם איבד את כל מה שהיה לו. הייתה לו מדינה, היה לו עם, היה לו אדמה, היה לו, יצא לגלות, לא היה לו כלום. מה הדבר היחיד שישאר לו? התורה. מעתה לא היה לו שום קשר אשר יאחדו זולת השם ותעודתו. יש דבר אחד שיצאנו אותו לגלות, דבר יחיד. לא נכסים, לא רכוש, לא בית, לא מולדת, לא אדמה, כלום. יצא לגלות, בערום ובחוסר כל, דבר אחד שלנו ביד. השם ותעודתו. קשר לקדוש ברוך הוא, והיעד שלנו, היעוד שלנו, היעוד הגדול שלנו. קשר בא לי נותק, שכן אם אובדן חיי המדינה שלו לא בטלה תעודתו, שרי אף הללו לא היו צריכים לשמש אלא אמצעי בלבד בשביל תעודה זאת. כלומר, כשישרנו בארצנו, ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, כל מה שישרנו בארץ, זה היו מכשירים, אמצעים, כדי שנוכל לממש את הייעוד הגדול שיש לנו. יצאנו לגלות, איבדנו את כל האמצעים, אבל המטרה עדיין קיימת. התפקיד שלנו עדיין לקרוא בשם השם, לתקן את העולם לחוץ שדי, עדיין קיים. אין לנו את כל האמצעים, אבל היעד עדיין קיים, אז בשביל זה נבראנו. מה זה אומר כך? בגלותו נפתח קר חדש, גדול ונרחב, לתפקיד יהודו. בגלות, הרי התפקיד שלנו עדיין קיים. לקרוא בשם השם, לתקן עולם לחוץ שדי, התפקיד עדיין קיים. בגלות נפתח לנו פתח חדש לממש את הייעוד הזה. יכולים לממש את הייעוד שלנו בגלות. איך? צריך לקרוא את הכל ואין לנו כוח וזה קצת כבד, אבל אני אקרא משקעה משפטים בודדים. במו עיניו ראה, באובדן כל גאונו, כל עוזו, כל זוהרו, בזכות אמונתו לאל אחד, נתקיים בעולם. ללא שלטון, ללא חוסן, ללא זוהר, ללא מוסדי חיים, מעשה ידי אדם. מה הצליח אותנו בגלות? עלינו צבא להתגונן? עלינו מדינה שיכול לחיות בתוכה? לא עלינו כלום בגלות. מה הצליח אותנו? איך עם ישראל שורד אלפי שנים בגלות? רק בזכות האמונה הגדולה שלנו. רוח סגולתו, תורתו, קיום מצוותיה, הם נשאו והצילו את חייו מכל צרה וצוקה. מדינות עצומות ונהדרות ארדו סביבו מעל פני האדמה. ואילו הוא, ללא גאון וגובה, נשאר חי וקם, לא לו כלום, שום משהו חומרי, ונשארו נצחים בכוח אמונתו זו בהשם ובתורתו. יפה מאוד. משאיר יותר. נטע שכמו לסבול במסירות נפש כל תלאה, ובז בליבו לקסמיהם של קניין והנאה. הוא ראה איך עמים כולם מושחתים, והוא בז להם, עם ישראל תמיד חי עם עולם הערכים שלו. בדם לבבו רשם על כל דפי תולדותיו, כי רק את האל האחד הוא מעריץ ואוהב, כי מכירו גדולת עליו וכו' כל קורות גלותו הם מזבח עליו יקריב למען אמונתו באשם ובתורתו, כל מה שלב בן אדם חומד וחומב. כמה הקרבנו במשך הגלות, כמה איבדנו, כמה סבלנו, בגלל, בזכות, בשם האמונה שלנו באשם ובתורתו. אז הוא משיך ככה. אם בקרב עולם המעריץ רכוש והנאה כמו שהוא מעריץ אל, חי את הישראל את חייו בשלוות שקט, בצדקה ובחסד. עם ישראל בגלות עכשיו, אני חוזר 200 שנה לחיי לתקופת הרב עכשיו, אומר השר יש לך, תקשיבו טוב, עכשיו יש לך בגלות, מסר את הנפש של התורה ולאמונה, שכל שאר העמים שקועים בתאוות ויצרים ושחיתויות ונמיכות ורדידות מוסרית. עם ישראל נלחם ומסר את הנפש על האמונה שלו ועל התואר ועל הצדק, ואנחנו עכשיו מפוזרים בעולם בגלות. אפילו כל בתיה, אפילו כל המשפחות שבעולם, טוב, אני קורא לך בדילוגים, הרי יקום בכל בית ישראל מקדש ליראת השם, אהבת השם והביטחון. תבינו, אנחנו מפוזרים בכל רחבי העולם בגלות, בכל מדינות העולם. אין מדינה, אין עיר, אין שכונה שאין שם יהודי. תארו לעצמכם שכל יהודי חי בצורה אידיאלית, וכל יהודי חי בצורה אמונית, חזקה, מאמינה, גדולה, וכל בית יהודי הופך להיות מקדש ליראת השם, אהבת השם וביטחון בו. ישמש כל יהודי בדוגמת חייו השקטה, מורה צדק הכולל ואהבה כוללת. אילו בתוך אוהלי ישראל הפזורים בכל מקום היו קמים בדרך זו בשקט ובשלווה כהנים להשם, כהנים לאנושות צרופה. תבינו מה משהו של הדבר הזה? אני חי בשכונה, מסביבי, לא יודע מה, צרפתים, בריטים, טורקים, גרמנים, לא יודע מה. ואני יהודי, בודד, בתוך השכונה. אבל אני יהודי עם ערכי מוסר וצדק ויושר. וכשכל הגויים מסביב שקועים בתוך הזוהמה המוסרית והחברתית והתרבותית שלהם, אני מייצג קודש. אני מראה דבר קדוש וטהור. לא עכשיו אתחיל לעשות ויכוחים וכאלה. אני חי חיי קודש. וכל הגויים מסביב, כל השכנים שלי, רואים כמה אני חי חיים של צדק ויושר ואמת ואמונה. אתם יודעים מה זה אומר? מה זה עושה? איך אנחנו ככה כהנים? ממלכת כהנים מגוי הקדוש? כהנים לשם השם? איזה מנוף כל יכול היינו משיגים כאן בשביל המטרה הכללית של חינוך האנושות. הרי מה תפקידנו בעולם? מה תפקיד עם ישראל? עם זו יצרתי, תהייתי לספרו. אתם יודעים מה זה משהו? בכל רחבי העולם גויים נפגשים עם יהודים, מה שאנחנו לא היינו מספיק טובים, לא היינו מספיק שלמים, אבל נניח שכל היהודים יחזרו בתשובה ויהיו מה שכל בית יהודי יהיה סמל לצדק, ליושר, לאמת, למוסר, לדרך ארץ, לאמונה גדולה. כמה זה ישפיע על האנושות? כמה זה יחנך את האנושות? באלפי שנות תלאה בבוז לא השגנו תעודה זו. אבל אם כל יהודי וכל יהודייה ישמשו בתוקף חיים הפרטיים כהנים וכהנות שקטים וצנועים במקדש השם והרשות הצרופה, אם אידיאל זה ומשימה זו מחכים לנו, כלום נוכל בנימין בני להתעונן על גורלנו? תראה איזה יופי, תראה לאן הגענו, פסגת שאיפת הגשמת החזון שלנו. עם ישראל מפוזר ומפורד בין העמים בכל רחבי העולם, וכל היהודים כולם כהנים לשם השם, וכל הגויים יראו אותנו. הבעיה שלנו, הוא אומר, אנחנו לא כאלה, אנחנו צריכים לעשות בתשובה, היהודים צריכים לעשות בתשובה, אבל אם נעשו בתשובה וכל העולם עכשיו, כל הערים עכשיו יהיו מלאים ביהודים שיראו להם את דרך הצדק ליושב, כמה נחלך את העולם. וצריך לעזור לארץ ישראל? מה אתם אומרים?
אפילו
עדיף שלא. נכון? מילת הלפת חשוב. יותר מבמי עושרו, מילא העם את תפקידו בגלותו. בגלות אנחנו מגשימים את הייעוד שלנו הרבה יותר מאשר בימי עושרנו. כשאני מדינת קטנה סגורה, קח את החשמונאים, בסדר? יופי, הקימו מקדש. יופי, נלחמו עליו, וכמה היו בארץ, דמה, מיליון יהודים חיו בארץ ישראל והאמינו בשם השם. מי הכירו אותם בעולם? מי שבא עליהם ברחבי העולם? מה הדולים? האם הם קראו בשם השם? האם הם תקנו עולם מחוץ שדיים? איך הם יכולים? מי הכירו אותם בכלל? אבל תראה את המצב שלנו עכשיו, אומר עכשיו ריש. מפוזרים בין העמים, הגענו למצב אידיאלי, הרי יש לנו ייעוד גדול, תפקיד גדול, לא נטשנו אותו. אנחנו רוצים לקרוא בשם השם. הנה, זה קורה. אומר הרשע ריש, עכשיו אנחנו מגיעים לשיא האידיאל שלנו. מה אתם אומרים? מה? צודק, לא?
מנחם
אותך, לא? לא, אומר זה אידיאלי.
הוא אומר אידיאלי כי זה
המצב,
נראה לי שהוא
מקווה שזה אידיאלי.
הוא אומר אידיאלי כי זה אידיאלי.
אבל אם זה היה ממשיך היום, כנראה כבר הייתה התפוללות ברמות גבוהות. אתה אומר טכנית, יש לי בעיה.
יש להם את כל
הקהילות,
וזה כמו שהוא, יש שם
התפוללות מטורפת. אני רוצה להקשות עליך. תראה, אני לא מסכים איתך, אבל הוא מאתגר אותי. למה? כי לא פעל נכון, יגיד לך השרש. תפעל נכון, כדי למנוע התבוללות. הוא מדבר על זה גם בימיו, הוא נלחם, אני לא צריך להרחיב בבחינה היסטורית, צריך לבנות נכון את עם ישראל.
אותו דבר, צריך לבנות נכון את מדינת ישראל.
למה? למה?
אתה תבנה נכון את מדינת ישראל, אתה
תשפיע
הרבה יותר אם תבנה נכון.
אז הוא טוען אחרת, הוא אומר, תשבר, מפוזרים בעולם, בכל רחבי העולם, תראה איזה יופי, יהודים מייצגים את האמת האלוהית הגדולה. הבעיה שלנו שאנחנו לא מייצגים את זה, אומר הרשע"ר ריש, נחזור בתשובה, נהיה מי שאנחנו. ואז כל יהודי ייצג את העולם האידיאלי. כשהרב קלישר, נראה לי הרב קלישר, אם אני זוכר נכון, התחיל לדבר על ציונות, אז הוא חי מזרח אירופה, ומאוד רוצה לדבר עם השריש, שכנע אותו לשתף פעולה, היה רב מאוד מרכזי במערב אירופה, מגרמניה. והוא שלח כמה מכתבים שהצטרף אליו לתנועה הציונית, זה לפני בעל, לפני הרצל, לתנועה של שאיפה להגיע לארץ ישראל. השריש התחמק כל הזמן. שלחנו מכתבים, והשריש לא ענה לו. פעם שאלו את הרשע"ר ריש, פעם הוא רוצה לרתום אותך ביחד, שנחבר את יהודי כל העולם, לקראת העלייה לציון. אז הוא אמר משפט כזה, מה אני אגיד לכם? מה שהוא רואה בתור מצווה גדולה, אני רואה כעבירה גדולה. לכן אני לא... מה פתאום? למה? שוב להצטמצם באיזו קוביה קטנה בפלסטינה? תראה איזה מצב אידיאלי עכשיו. עם ישראל מגשים את החזון האלוהי שלו. הוא לא עושה את זה כי אנחנו מספיקים טובים, כי אנחנו לא חוזרים בתשובה. אבל כשעם ישראל יחזור בתשובה, ונחזיר את עם ישראל בתשובה, יהיה כהנים וכהנות במקדש השם. כל בית יהיה מקדש השם.
מה עם שלמה? לא רק כאילו בתנ"ך.
נכון. תעשה, אני לא פותר את כל הבעיות עכשיו. אני גם לא בא אני לא רוצה לשכנע אותך, כן?
אבל גם שכל בית יהיה שם הבתים. יש הבתים יתנהגו כמו שצריך תורה.
בדיוק, אנחנו חוזרים בתשובה.
זה היה נפרד, זה לא אפשר לתכן.
למה לא? שמירת שבת, תפילין, כשרות, ברכות, מה הבעיה? מה, לא חיו יהודים צדיקים בגלות?
מציאותית לא.
מה?
לא הגיוני, שם ישראל הם מפורד לגמרי, וכולם לא צדיקים לגמרי, וכולם
לא שמיעת. למה לא? עתידה שכן.
אנחנו רואים שלא אפשרי.
למה לא?
אז אתה חייב שכן יהיה מדינה.
עתידה שכן יהיה. זאת אומרת, אי אפשר, אני צריך מדינה, אז נברח מהייעוד שלנו. עתידה שכן, תחזור אותם בתשובה. זה אפשר שיש פעצו פעל כל הזמן. נחזיר את עם ישראל בתשובה, וכל אחד יוכל לשבש מקדש להשם בביתו. טוב, למה נביא את כל זה? אני לא חושב עכשיו לשכנע בתור את הרשע"ר ריש. זה ברור, זה מחשבה שהיא מחשבה של לפני יום העצמאות. משהו בתפיסה האמונית השתנה אחרי הקמת המדינה. בסדר? זה הברור שאנחנו רוצים לעשות. למה הרשע"ר ריש טוען? למה הוא טוען? מה לא נכון יהודית בתפיסה של הרשע"ר ריש? אתם מבינים? יום עצמאות אומר לנו, משהו השתנה בתפיסה האמונית של עם ישראל. זו התפיסה של, 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 של היהדות. עד ה' באייר, משהו ביהדות השתנה. בתפיסה שלנו השתנה אחרי ה' באייר. מה השתנה? מה השתנה? אל תגידו לי טכנית. טכנית זה בעייתי, כי אם מפוזרים, אז לא נוכל ליצור קשר. לא משהו טכני. משהו מהותי ברעיון, בייעוד, בהבנת הזהות שלנו. זה ברור, צריך לברר אותו. צריך לברר אותו. מה מחשבת היהדות אחרי הקמת המדינה? אחרי שיצרנו משעבוד מלכויות. זה עכשיו המשימה הלמדנית שלנו עכשיו. זה הפירוש של יום העצמאות. אני רוצה לסיים בזה. כן, צריך לברר לעומק את הגדרת הזהות שלנו. יום העצמאות זה יום של בירור, יום של לימוד, להבין, להעמיק מה הערך הרוחני של הקמת המדינה, מה זה שינה בתפיסת האמונה שלנו. מה הקמת המדינה שינתה בתפיסת האמונה שלנו. לא טכנית כמה ניצלנו מהגויים. מה זה שינה בתפיסת העולם שלנו? לחדד את זה, להבין את זה, מתוך זה גם לחיות אחרת. לחיות לפי העולם הערכים שקיבלנו בכל מיני. טוב, אני מרגיש שזה מה שצריך לעשות ביום העצמאות. אפשר קצת לנפנף, לשמוח, אבל זה יום למדני, יום לימוד, כמו כל החגים. מה?
מה התשובה?
לא, צריך ללמוד, צריך לברר את זה. זה ברור מעמיק. אני רוצה לך, מה המשמעות של חנוכה? תלמד. מה המשמעות של פורים? תלמד. פורים זה אירוע היסטורי ששינה את פני היהדות. יהדות בלי פורים, ויהדות אחרי פורים זה משהו אחר. מה? אין. למה אין ספרים? כי אנחנו בדיוק בתווך. אנחנו עדיין מנסים לשמר את האירוע ההיסטורי, שהולך וככה מתמסמס לו, אבל עוד לא בנינו עדיין את האירוע המשמעותי. אני מרגיש שזה בעיקר במשפט האחרון, ביום ירושלים. כן, הוא מעכב את זה בכל כמה שנים לצערנו.
אז תמיד, אני לא רוצה להגיד על זה,
לא, חסיכה, זהו, חסיכה תורה זה לא, זהו, חסיכה תורה זה לא, זהו, חסיכה תורה לא שנייה לא פה, אבל 30 שנה אין לנו. לא, התקדמנו. ספר תורה זה לא הולך תחורה, זה הולך קדימה. אבל אני אשאר להגיע לשפת האחרון, וזה נסיים. אני מכיר עוד ביום ירושלים. ירושלים זה בכלל זה יום שהבאת המשמעות שלך. נכון? מה זה יום ירושלים? שחררנו את הכותל המערבי. אירוע היסטורי. בסדר? זה כבר במניעה אפשר לציין. יום עצמאות, הבאת המשמעות שלו, זה רק נפנף ומנגלים וזו. יום ירושלים? חוץ מכמה בנישים דתיים, מי מציין את יום ירושלים? זה אפילו לא חופש של משרד החינוך, אתם מבינים? אפילו משרד החינוך, זה לא חופש, רק בירושלים. אני חושב, לא? כאילו, עד כדי כך. רק דתיים, בנישים, בירושלים, מציינים את יום ירושלים. חג שאיבד המשמעות שלו. כי היה אירוע בסדר, ששת הימים, שחררנו, הלאה, נו, מה עכשיו? נשמח כל פעם מחדש על השחרור, אז בסדר, שוב נעשה שחזור, של איך הצנחנים פרצו דרך שער האריות, ושוב נדבר על הרב גורן, בסדר, נלעס שוב את האירוע ההיסטורי. הוא נעלם. הוא נעלם ונעלם. גם יום ירושלים זה אירוע היסטורי שהופך לרעיון, יש משמעות ליום ירושלים, משמעות רוחנית. איך יציינו את יום ירושלים עוד 200 שנה? אז אנחנו בתווך. אני קורא, כאילו, בימים הגדולים האלה, יום הזיכרון, יום העצמאות, יום ירושלים, תקשיבו טוב לדוברים. תשמעו הרבה שיחות ושיעורים והרצאות, ותקסים, ותקסים ממלכתיים. תקשיבו טוב לדוברים, ותמיינו את זה. כמה מתוכם עוסקים ברעיון הרוחני, האמוני, שהתחדש כאן ביום העצמאות, ביום ירושלים. וכמה מתוכם עוסקים באירוע ההיסטורי. נסים לשמר את האירוע ההיסטורי, לסחוב אותו עוד קצת. כן, אני חושב שהתפקיד שלנו זה להגדיר את התוכן. כי האירוע הלך ויעלם, אבל התוכן הוא הנצחי. זה המשמעות הרוחנית שאיתה אנחנו נמשיך כל הדורות קדימה, כמו החגים. טוב, אז יש לנו משימה גדולה. כמו שנעמוד בה, למען הדורות הבאים. בסדר? מובן בערך. חזקים וברוכים.